כתבת איזה כיתה אחת? איזה כיתה קטנת?
אחת של רבי.
בסדר. טוב, אז היום נדבר, נתתי בכותרת שזה על, גם על הפעלת, יום, הפעלת מזגן ביום טוב וגם על רחיצה, ובעצם מה שמסתתר מאחורי הכותרת זה בעצם שני מושגים נוספים כלליים שקיימים ביחס ליום טוב. אחד זה מכשירי אוכל נפש, זה דבר אחד, שזה קשור למה שדיברנו, מכשירי אוכל נפש זה דברים אחרים שהם מלאכות, שבעצם הן לא קשורות לאוכל נפש ישירות, אלא הן קשורות לדברים שהיו צריכים, שצריך לתקן אותם בשביל שיהיה אוכל נפש, זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת ההגדרה של אוכל נפש. האם גם הנאות הגוף, כמו רחיצת הגוף, כמו דברים אחרים של ריח ודברים נוספים, הם גם כן קשורים בכלל ליתר הזה הגדול של אוכל נפש, מה שדיברנו שבוע שעבר, וכו'. בסדר, אני רוצה קודם כל במכשיר אוכל נפש, סוגיה עצמאית. העניין הוא שבסוגיה הזאת אין כאילו קריטריון ברור. יש מלא מלא דוגמאות שצריך כאילו על פי הכללים שנקבע לראות איך המסתדרות. אז מה שאנחנו נעשה כדי שלא להסתבך יותר מדי, נאמר כך, באופן כללי המשנה במגילה, גמרא במגילה בדף ז' עמוד ב', מביאה מחלוקת תנאים של רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה סובר שגם מותר, מלבד מלאכת אוכל נפש, מותר גם להכין מכשירי אוכל נפש. כי כתוב לכם, לכם לכל צורככם. וממילא הוא גם מבין שגם מכשירי אוכל נפש מותרים, ובהקשר הזה זה יכול להיות נגיד שאתה צריך לתקן את הקיריים, או לתקן את השיפוד, או כל מיני דברים מסוימים שהם לא קשורים, כן? שהם יכול להיות איסור בונה, איסור מכה בפטיש, איסור כתיבה, לא יודע מה. אם הדברים האלה יעזרו לכך שתוכל לתקן את המכשיר שבו עושים את האוכל נפש, אז יהיה מותר. אבל יש סייג. מה הסייג של רבי יהודה? שדווקא דבר שאי אפשר היה לעשות מערב יום טוב. זאת אומרת, אם ידעת על זה, או היה לך זמן ולא תיקנת, אז במרת הסוף כזה, זה אסור, זה חייב. דין דאורייתא שאתה חייב על המלאכה הזאת, כאילו זה מלאכת עבודה, שאמרנו שהיא בכלל האיסור של מלאכות יום טוב. כן.
אני אתן, מה זאת אומרת,
ניתן
שהיה
לו זמן
או ש...
עקרונית שהוא צריך לדעת מזה. אם הוא לא ידע מזה, אז זה גם כן מצב שאי אפשר לעשות אותו מערב יום טוב. אפשר לעשות אותו מערב יום טוב, זאת אומרת שיכולת לעשות את זה בערב יום טוב ולא עשית. אם היית אנוס, כי לא היה לך זמן או משהו כזה, זה גם כן בכלל היתר של הרב יהודה. כן.
מה זה בין הדין של
כיוון שהותרה לצורך, הותרה
שלא לצורך?
אז כיוון שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך, דיברנו על זה שבוע שעבר, הביטוי הזה, וזה הכוונה לא כיוון, אלא מתוך. וגם שמה, הזמנו שיכול להיות שזה רק נאמר על הוצאה והעברה ולא על כל המלאכות. גם מי שסובר שזה נאמר על כל המלאכות, זה צריך להיות צורך קצת, כלשהו. וזה גם נאמר על מלאכות באוכל נפש, שהותרו. פה אתה מדבר על מלאכות שהן לא אוכל נפש, אתה מדבר על בונה, אתה מדבר על סוטר או על מכה בפטיש. אלה מלאכות שהן בכלל לא של אוכל נפש, אז הן גם לא מתוך שהותרו, הן לא הותרו לצורך אוכל נפש. אלא פה זה הותר משום מכשיר לאוכל נפש, כן? אז זה לגבי ההבחנה בין מכשירי אוכל נפש. אז בכל אופן זה שיטת רבי יהודה. שיטת רבנן היא לא, אין דבר כזה, רק מלאכת אוכל נפש הותרה, וזה מלישה ואילך. לישה, אפייה, בישול וכדומה, הם אלה שהוא שחיטה, הם אלה שהותרו. כל המלאכות שקודמות לכך אסורות. כן, הם לא בכלל היתר, כיוון שהם לא נאמר עליהם הדין של אח אשר יאכל לאכול נפש ולבדו יעשה לכם. בסדר, אז זה מחלוקת התנאים של רבי יהודה וחכמים. עכשיו, בתוך זה, האם יש הגבלות נוספות לשיטת רבי יהודה, או מי אמר שבכלל פוסקים כרבי יהודה, אולי פוסקים כחכמים? אז יש משנה, וזה כן הבאנו בדפי המקורות, בביצה בדף כ"ח, שמדברת על השחזת סכין ביום טוב. השחזת סכין ביום טוב, המשנה אומרת שמותר, אסור להשחיז, אבל מותר להסיעה לגבי חברתה, כן? לגבי סכין. אז יש לנו... יהיה מותר את הסכין או לעשות על גבי חברתה או על גבי עץ.
אבל מה לא?
לא במכשיר הזה שלה. כן, זה הדבר הזה. ולא אבן. ולא אבן, ופה יש ללשנות בגמרא, האם כל זה מותר דווקא אם אפילו שהוא רוצה להשחיז, או רק במקרה שהוא לא רוצה להשחיז, אלא להעביר את השמנונית, כן? וכל סכינה, ברגע שאתה חותך עליה, יש עליה שמנונית. והשאלה אם המטרה שלך לעשות את זה על גבי העץ, הוא לא בשביל להשחיז, אלא בשביל להעביר את השמנונית, ואגב זה גם יושחז. או שהמטרה שלך היא להשחיז.
אבל בכל מקרה, אתה
צריך לכאורה שינוי. עכשיו, השאלה בעצם, איך להסביר את הגמרא? האם הגמרא הזאת נאמרה בדעת רבי יהודה, או נאמרה בדעת חכמים? זאת אומרת, האם החילוק לחומרה, שאומרת שצריך שינוי, שזה יהיה חברתה או בעץ, נאמר לדעת רבי יהודה, ואז ממילא, כן, אז אפילו רבי יהודה מחמיר כאן, או שאני אומר, לא, כל החילוק הוא רק בדעת חכמים. ממילא, לא ראיתם את ה... ממילא, אם כל החילוק הוא בדעת חכמים, אז בשביל מה יש אחרי כיתות, ממה שהוא אומר לא רלוונטי.
נכון. 41 הרבה יותר נוח.
בסדר, אני יודע שזה יותר נוח, אבל כיוון שהיינו כבר פה, אז דחתי במקום לגרור את כולם. טוב, תתמקמו, אנחנו נתחיל. דיברנו על מחלוקת רבי יהודה וחכמים, זה אני מקווה שאתם מכירים במשנה. רבי יהודה סובר שמכשירי אוכל נפש הם מותרים, מלבד שאי אפשר היה לעשות אותם מערב יום טוב, וחכמים אומרים שמכשירי אוכל נפש אסורים ביום טוב. אמרתי שמלבד המשנה הזאת, ההגדרים של מה זה מכשירי אוכל נפש לא כל כך ברורים, ולשם כך אנחנו באמת, יש כמה דוגמאות, גם מי שיפתח את השולחן ערוך, אז אין דין מכשירי אוכל נפש, יש שני סימנים שמדברים על הכנה של אבנים שצולים עליהם, רעפים, כל מיני דבר, שיפוט שנשבר, כל מיני דברים שהשאלה מה הקשר ביניהם אלינו היא לא כל כך פשוטה. לכן מה שצריך בעצם לעשות זה על פי הדוגמאות שמופיעות להוציא את הכללים. אז לכן מה שאנחנו נדבר זה נדבר על סוגיית סכין, סכין של השחזה ומצא דווקא פחף, גם שם מובאת מחלוקת רבי יהודה וחכמים, אבל שם אפשר אולי יותר להבין מה בדיוק האם פוסקים כרבי יהודה שמקל או כחכמים שמחמירים, גם שפוסקים כרבי יהודה עד כמה רבי יהודה התיר. חוץ מהסייג הברור שדבר שאפשר היה לעשות אותו מערב יום טוב, האם יש סייגים נוספים? אז מה נאמר שם? נאמר שם כך שסכין, אני מצטער שאני חוזר שאנשים יבינו, סכין כתוב שמותר להעביר אותה על גבי חברתה או על גבי עץ ולא באבן, ככה הגמרא אומרת, זאת אומרת שצריך שינוי. עכשיו יש שם שתי לישנות, האם זה דווקא אם הוא רוצה, אפילו אם הוא רוצה להשחיז, או ללישנה בתרה, דווקא אם הוא רוצה להעביר שמנונית זה מותר, אבל כך או כך יש פה צורך בשינוי. נחלקו הראשונים, איך להסביר את המשנה הזאת, האם המשנה הזאת נאמרה בדעת רבי יהודה או נאמרה בדעת חכמים. כלומר, אם היא נאמרה בדעת רבי יהודה, אז גם רבי יהודה בעצם לא מתיר לעשות את הדברים באופן רגיל, והשאלה היא למה. ואם בדעת חכמים, אז יכול להיות דווקא חכמים אלה שדרשו שינוי, אבל רבי יהודה אולי מתיר אפילו באבן. אז בואו נראה מי אומר מה. הראש, שם על הסוגיה, מפרש לכולה. זאת אומרת, הוא מפרש שהמשנה היא כדעת חכמים. זאת אומרת, המשנה עצמה היא כדעת חכמים. חכמים הם אלה שסברו שצריך שינוי, ובלי שינוי אז באמת יהיה אסור. אפילו שזה מכשירי אוכל, למה שאני שוב מסביר, נשאלה פה שאלה, אבל מדברים על מלאכות של תיקון שהן לא מלאכת אוכל נפש. זה יכול להיות בונה, סותר, מכה ופטיש, כל מיני מלאכות שהן לא מלאכת אוכל נפש. עד היום דיברנו על מלאכות, על סייגים בתוך מלאכות של אוכל נפש, של אישה, של שחיטה, של אפייה, של בישול. ועכשיו הקטע הזה מדבר על מלאכות שהן בכלל מלאכת עבודה, אבל אולי יש להן גם כן היתר. זה החידוש של רבי יהודה. אז הראש אומר שבעצם חכמים הם אלה שאוסרים, ולכן הם דרשו שינוי, ואז על ידי שינוי, אם זה לצורך אוכל נפש, אז זה יהיה מותר, כי זה דרבנן, ולצורך אוכל נפש, תראו, ברגע שיש שינוי, אז זה מותר. אבל רבי יהודה סובר שלא, רבי יהודה סובר שאפילו באבן מותר. זאת אומרת, המשנה היא כדעת חכמים, אבל לפי רבי יהודה אפילו באבן מותר. זה בעצם יוצא לפי שיטת הראש. שהלכה שרבי יהודה אפילו מתיר אפילו באבן, כי הוא סובר שכל מכשירי אוכל נפש מותרים, והלכה היא כרבי יהודה אמנה, אבל כתוב שהלכה ואין מורים כן, כן, יש כזה ביטוי, הלכה ואין מורים כן, לא מורים כן לרבים, מחשש שיבואו לעשות דברים אולי שאפשר היה לעשות אותם מרבי עומדות. בכל אופן, ככה סובר הראש, שגם לפי שיטת רבי יהודה, הדבר הזה היה מותר אפילו באבן, אבל לא מורים כן, כן?
זה מורים יותר כולם עושים שהלכה כרבי יהודה.
כן, הרב חיסדא בגמרא אומר שהלכה ואין מורים, כן? הוא אומר הלכה כרבי יהודה, ורבא ורבא אומרים אבל אין מורים, כן? בכל אופן, השאלה היא אבל מה? מה הלכה כרבי יהודה? מה רבי יהודה אומר? פה זה אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, המחלוקת היא מה רבי יהודה אומר. האם רבי יהודה אומר את זה, או רבי יהודה אומר אפילו באבן?
מה שאומרים כולם מסכימים שזה.
שלא יהיה ואז לא יהיה, כן. שהלכה כרבי יהודה ואין מורים, כן, כן. אז יוצא שלפי זה, אם זה בעץ, אז יהיה, אז המסקנות שממנו, יוצא שאם זה בעץ זה מותר לחצילה, אם זה באבן, אז אין מורים כן. זה מה שיוצא לפי דבריו. שוב, הסברתי כי זה כשיטת רבי יהודה, אלא שאין מורים כן. זה מה שיוצא לפי שיטת הראש. בסדר? וזה למה זה לחצילה מותר? כי גם רבנן מודים. ברגע שגם רבנן מודים, אז אין סיבה להחמיר ולא להורות כדין. זה שיטת הראש. הר"ן לעומת זאת אומר שכל המשנה מתפרשת אחרת, היא מתפרשת כדעת רבי יהודה. זאת אומרת, גם רבי יהודה בעצם מחמיר באבן. למה? הרי לכאורה רבי יהודה אומר שמכשירי אוכל נפש מותרים, אם זה לצורך אוכל נפש. למה בכל זאת הוא מחמיר באבן? אז הר"ן מסביר שכל מה שהתיר רבי יהודה, הוא התיר לעשות דבר שהוא נדרש לצורך האכילה, כן? דבר שהוא מכשירי אוכל נפש שהם נדרשים לצורך התיקון עכשיו בשביל באופן זמני. אבל כלי שאתה יוצר אותו והוא נועד לזמן רב, ברגע שפה אתה משחיז את זה באבן, אז ממנה אתה יוצר כלי מחדש, יצירת כלי גם רבי יהודה מודה שהיא אסורה. וכל מה שהוא מדבר במכשירי אוכל נפש לעשות איזה שהם פעולות שנועדו לתיקון זמני, אבל דבר שהוא יוצר כלי מחדש, פה סובר רבי יהודה שזה אסור, וכמו שמלאכת אוכל נפש למדנו בשיטתו בשיעור הראשון, לשיטת הר"ן, כל מלאכת אוכל נפש שנעשית לימים רבים היא אסורה מדרבנן. אז גם כאן, שזה ודאי לא מלאכת אוכל נפש אלא מכשירי אוכל נפש, אם זה לעשות את זה ככלי שיחזיק לימים רבים, אז זה גם כן אסור מדרבנן, ולכן גם רבי יהודה בעצם אוסר. גם רבי יהודה אוסר באבן, וזה יהיה אולי אסור אפילו מדאורייתא. אז בעצם יוצא שאם זה כל זה כשיטת רבי יהודה, אז יוצא ככה, באבן זה ודאי אסור, ובעץ אין מורים. כן, זאת אומרת זה יוצא יותר מחמיר. הכל יורד מדרגה אחת, אבן זה יצירת כלי לימים רבים וזה אסור, באבן ובעץ אנחנו בעצם אומרים, שהדין הוא שזה לא יהיה מותר לכתחילה, אלא אין מורים כן. ולפי החכמים באמת זה אסור לגמרי. זאת אומרת, אסור בכלל להתעסק עם הדברים האלה, כי בכל זאת זה איסור של מכה ופטיש, אלא מדרבנן. שינוי, השינוי לא מועיל בשביל להתיר את זה, כן? גם לפי רבנן, שינוי לא מועיל להתיר.
לפי הראש, מותר באבן, אבל אסור מכשיר את
הסכין? כן, זאת אומרת, בגלל שזה שינוי, זה לא דרך אמיתית, אז זה לא תיקון, זה תיקון זמני, כאילו. זה באמת, רואים שזה רק לצורך האכילה. עכשיו אני אשחיז, זה יחתוך לי, ואחר כך צריך אולי להשחיז שוב, ואני צריך לעשות את זה בצורה יותר מסודרת. אז לכן זה מותר, זה בעצם התיקון ש...
לפי הפעמים בגמרה, זה נראה כאילו שהוא עושה את זה
לחידוד. עושה את זה לחידוד בשביל, אבל החיתוך עכשיו. אני יכול לבוא ולומר, הוא מחדד כרגע, אבל יכול להיות שאחרי החיתוך אחד, היא כבר תפסיק להיות מושחזת. אז בעצם לא תיקנתי, תיקנתי את האכילה, לא תיקנתי את הסכין. זה העניין.
אם
אומרים
כדור
טרי,
אז
למה הכל עולה מדרגה חמור
יותר
לחומות? כי יוצא שאפילו רי מחמיר. אם יוצא שהמשנה היא ברי, אז רי עצמו עשה את החילוק הזה. אז ממילא חכמים בכלל על מה לדבר, לא יתירו. אבל רי, אפילו רבי יהודה עצמו עשה.
מה יש לדין עם השם
דנית? מה זה?
מה יש לדין עם השם דנית? זה היה מחלוקת צדדית כאילו?
כן, מחלוקת צדדית זה שתי לישנות, כן? בתוך זה, האם כל זה מותר רק במקרה ש... אתה בעצם רק רוצה להעביר שם נונית מהסכין, בכלל לא בשביל לתקן את הכלי, אלא רק בשביל להעביר שם נונית, או אפילו בשביל להשחיז. ואז כאילו, אם לפי יש נקם, אז אפילו להשחיז, גם אז בכל זאת הדברים האלה
הם
סייגים הם מותרים. לא, אז אם זה להעביר שם נונית, זה יהיה מותר.
אבל אני רוצה לשאול את זה, אין אפשר...
לא, אם זה להעביר שם נונית, אז את האבן גזרו, כי שמה תבוא גם להשחיז. טוב, זה שתי שיטות מרכזיות שיש לנו כאן, יש עוד שתי שיטות, רק נעיר עוד משהו אחד, הרמב"ן רק עושה לנו קצת סדר בעניין הזה. הרמב"ן במלחמות באמת פוסק, הוא באמת מסביר בדומה לראש, המשנה היה לי בדרך חכמים וכולי, והלכה כרבי יהודה, אבל הוא אומר שיש שלוש רמות במכשיר אוכל נפש, כן? זה הרמב"ן במלחמות. הוא אומר דבר כזה, באופן עקרוני אנחנו באמת פוסקים כרבי יהודה שמכשירי אוכל נפש מותרים, אבל חכמים לא הקלו כמותו לגמרי. איפה הם כן הקלו ואיפה לא? אז הוא אומר סכין זה סוגיה אמצעית. יש שני מקרים קיצוניים אחרים שלא עסקנו בהם כרגע בדוגמאות, אבל נזכיר אותם כבר בדבריו. הוא אומר דבר שהוא עיקר מכשירי אוכל נפש, אז הוא מותר לגמרי. זאת אומרת, רבי יהודה בכלל לא, חכמים כשפסקו, לא רבנן שחולקים על רבי יהודה, אלא חכמים, זאת אומרת, פוסקי הגמרא, כשהם פסקו כרבי יהודה, אז הם פסקו אותו לגמרי במצב שהוא ודאי עיקר אוכל נפש. מה הדוגמה שלו? הוא מדבר על גריפה של תנור. כן, גריפה של תנור שצריך לגרוף שם את הגחלים, אז בלי זה שאתה גורף את הגחלים, בכלל לא יהיה חום, לא יהיה שם אפשרות לבשל, אז זה, הוא אומר שזה מותר. כיוון שזה ממש, זה הבישול עצמו נעשה כאן, כן? עושים בזה ממש את הבישול, ולכן זה מותר. כאילו בלי זה אי אפשר בכלל יהיה לבשל, אז זה מותר. כן, אז דרגה ראשונה אומר שזה עיקר מכשיר אוכל נפש, אז שמה אנחנו אומרים שזה מותר לגמרי. כמובן, שוב עם הסייג, שאי אפשר היה לעשות את זה מערב יום טוב.
זה עיקר מכשיר אוכל נפש.
מה זה?
כאילו בלי זה לא
היית יכול לעשות. כן, בלי זה ימנע ממש את שמחת יום טוב. עכשיו, יש דבר שני, שזה המדרגה אצלנו, שהסכין התקלקלה. עכשיו, סכין התקלקלה, אתה יכול מה? לפתור את הבעיה באופן אחר. זאת אומרת, איך? או שאתה עושה את זה באופן כזה, או שאתה תשאל את הסכין ממישהו אחרת. כן, מדובר פה במשהו שהוא מצוי, כן? זה לא כמו תנור שיש לכל אחד, יש לו את התנור שלו והוא זקוק לו, אי אפשר להעביר את זה ממקום למקום, פה מדובר בסכין, אפשר לשאול, שלך לא חותכת, תשאל ממישהו אחר. אז בסדר, בסוף סוף אני צריך את זה לתיקון של האוכל שלי, אז זה מוגדר מצב ביניים. סכין היא מצב ביניים שאפשר להסתדר עם אחרים, כן? זה לא דבר שהוא כל כך קריטי, הוא לא נצרח כל כך, כן.
אז זאת אומרת, גם תנור יכול להשתמש בתנור של השכנים.
לא, אבל הנקודה היא שהתנור, אני אין אפשרות להזיז אותו ממקום למקום. זאת אומרת, הנחת המוצא היא שאם יש לו את התנור, הוא ישתמש בו, ואז אני לא אוכל להשתמש. סכין זה משהו שהוא גם בשלב יותר מקדמי של הכנת האוכל. תנור הוא גוף, עושה את פעולת ההכנה. ניגוד לסכין שהוא רק, כאילו, מבינים, זה כאילו לפני זה לפני, מה שנקרא, לפי מה שיוצא מהרמב"ן. זה מצב שהוא...
שהוא לשלב ההכנה או למציאות שאתה...
מהלשון שלא נראה שהשאלה אם אתה יכול לשאול מאחרים או לא, יכול להיות שזה פחות שכיח, פחות מצוי, סכינים יש כמה, אתה יכול לבקש, תנור זה... אתה אומר, יש לנו תנור היום לכל אחד, אבל ההנחה של הרמב"ן הייתה שונה.
הם גורפים כאילו, הם הגרפיים לצרכת, לא רק כרקי לגולד, גם הסכין חייב לגרוף.
טוב, ונניח שהוא לא היה זקוק לזה. אתה אומר שהבעיה קיימת אצל כולם? טוב, יכול להיות. הלשון שלו היא לכאורה, בוא נראה רגע איפה הוא כותב.
אני הוא מדבר שם שזה, שהוא הפך לגרוף את זה ביום, ביום טוב עצמו.
נכון, זה נהיה ביום טוב עצמו, אבל השאלה היא אז מה ההבדל. ואם הסכין גם מדובר שהיא עמדה ביום טוב, זאת אומרת שהסכין הפסיקה לחדוך ביום טוב עצמו. אבל הוא צריך שזה יהיה ביום טוב, כי אם אפשר לעשות זמר ביום טוב, אז בכל מקרה ביהודה יהיה סור. אבל ככה הוא מפרש, שזה דין שנעשה דווקא לגבי סכין, אז פה דרשו שינוי, כן? זאת אומרת שמה שרבי יהודה התיר זה דווקא על ידי שינוי. שוב, ההבדל הוא כי סכין היא משהו שלכאורה מהלשון של הרמב"ן זה משהו שאפשר לשאול אותו, הוא יותר שכיח, יותר קל למצוא אותו, זה פחות קריטי.
אז זה לא כמו הרמב"ן גם.
בניגוד לתנו. למה הרמב"ן?
לרבי יהודה עץ מותר.
לרבי יהודה, אבל כל שכן אצל הראש.
לא,
מה שאבן
מותר.
הוא דורש
שינוי,
הרמב"ן
דורש שינוי
בעיקרון. נכון.
אבל
אבן
לא מותר.
לפי הרמב"ן באמת פה ידרשו שינוי ואבן תהיה אסורה. אתה אומר, בסדר, נכון. השאלה היא אבל הוא לא יאסור את זה, או שכאילו אנחנו לא פוסקים ככה כי אין מורים. הוא כאילו מדבר על מה חכמים פוסקים. לא מרבי יהודה, כן, לא מרבי יהודה עצמו יסבור. יכול להיות שרבי יהודה יתיר, אבל אנחנו לא סומכים על רבי יהודה במצב כזה. המקרה השלישי, כאילו האופן השלישי, זה דברים שהם בכלל לא קשורים לצורכי הגוף, כן? ומכשירים שלא קשורים לצורכי הגוף, מדבר על עישון בקעת או משהו כזה, שהבית, כיבוי את הבקעת, שלא יתעשן הבית, כן? זה הדיון שם. זאת אומרת שהבית יכול להיות מסריח מהשם, ואני רוצה לחבות את הבקעת, אז זה צורכי הגוף, זה לא מכשירו אוכל נפש עצמו. פה הוא אומר שגם רבי יהודה עצמו, אנחנו לא פוסקים כרבי יהודה בכלל במקרה הזה, וחכמים החמירו לגמרי. בסדר? אז פה החמירו לגמרי.
מה בדיוק מדבר על שום
צורך לגוף? פה מדובר על כיבוי של בקעת, זה המקרה שהוא מביא. זאת אומרת, היה זה איזה משרה ועשה שם בבית, אז אני רוצה לחבות אותו כדי שיהיה לי יותר נעים לגוף שלי, אבל זה לא ממש קשור לאוכל. במקרה כזה הוא אומר... לא, זה קשור לצורכי הגוף, עוד מעט נדבר בהמשך של השיעור, האם צורכי הגוף הם גם בכלל אוכל נפש או לא. אבל פה זה לא ישירות אוכל, זה צורכי הגוף
אחרת.
מה זה?
זה כן קשור לצורכי הגוף.
זה צורכי הגוף, אבל לא...
לא, אני אקומר
על הכותרת. לא קשורים, מה זה? קשורים לצורכי הגוף, אבל לא לאוכל נפש, זה מה שהתכוונתי להגיד. אז במצב כזה, כן, לכתוב פה כיבוי קט, אז בזה חכמים החמירו לגמרי. טוב, זה לגבי שלושת התפיסות המרכזיות בעניין הזה.
סכין, שינוי זה מה?
שינוי, אז אמרנו שצריך על ידי עץ ולא על ידי אבן.
שינוי, שינוי זה מחמיר.
פה לא צריך כלום, כן? לא צריך מותר.
שאם לא עושים שינוי זה מחמיר
כחכמים? כן. זאת אומרת שאם כן, אז אם אתה רוצה להשתמש, אז דווקא על ידי שינוי. אז הוא מביא סכין, אמרתי שוב, המאפיין של סכין זה שאפשר, שזה שכיח ויש הרבה וכולי, ואפשר לשאול את זה. זה לא נדרש כל כך. זה הכוונה, זה לא נצרח כל כך.
אבל
בדברים
שהם לא צריכים לקחת שינוי,
בכלל לכל הדברים. דווקא בדברים של זה צריך שינוי. שוב, המשותף לאלה שהם קשורים לאוכל נפש, וזה קשור רק לצורכי הגוף ולא לאוכל נפש.
אם אין אפשרות לשינוי?
מה זה?
אם אין אפשרות לשינוי במלאכה הזאת?
אם לא יהיה אפשרות לשינוי, זה דבר שהוא לא... איך יכול להיות? זאת אומרת, תמיד יש אפשרות לשנות מדרך הרגילה. זאת אומרת, לעשות את זה...
אני רק ספקים מה הייתה משתחלת על עץ.
אתה יודע מה זה אולי תלוי, אז תלוי מה יהיה הסיבה. כן, זהו, תלוי מה תהיה הסיבה שזה יהיה אסור באבן, הנה אני כבר מגיע. אז גם בתוך כל הדבר הזה, יש עוד, באותו גמרא, יש את הדיון בראשונים, איפה הגבולות של רבי יהודה. זאת אומרת, מה מגביל את רבי יהודה בהיתר שלו? כן? זה היה, אמרנו, בתוך חכמים פוסקים את רבי יהודה, אבל גם רבי יהודה עצמו אמרנו מודה. כבר פה ראינו שבדעת הר"ן, שבאבן הוא אוסר. למה? כי זה יצירת כלי. מאיפה הוא הביא את זה הר"ן? אז הגמרא אומרת, שמה מחלקת בין שיפוט שנרצם לשיפוט שנרצף. כן? שנרצם ונרצף. זה מותר וזה אסור. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? אז פה יש מחלוקת ראשונים שהיא מסבירה לנו את העיקרון שאיפה רבי יהודה מתיר, ורבי יהודה, רבי יהודה מודל את זה, שזה מותר וזה אסור. שיפוט שנרצח מותר לתקן אותו, שיפוט שנרצח אסור לתקן אותו. מה ההבדל בין שני המצבים האלה? כן, אבל אני מסביר שוב את המהלך. פה זה אמרנו, האם פוסקים כרבי יהודה או כחכמים. עכשיו, אחרי שנגיד שפוסקים כרבי יהודה ועם הסייגים הללו, איפה הסייג הנוסף שיש לנו בתוך דברי רבי יהודה? מתי רבי יהודה בעצמו לא יתיר מכשירי אוכל נפש? חוץ מהזין שאפשר להסתומר ביום טוב. אז הגמרא אומרת, יש מחלוקת בין רש"י לבעל המור, איך לפרש את זה? רש"י מסביר שהעיקרון שמנחה את רבי יהודה הוא עד כמה זה הכרחי לצורך אוכל נפש. זאת אומרת, עד כמה הדבר הזה הוא אפשר להסתדר בלעדיו או אי אפשר להסתדר בלעדיו. אז הוא אומר דבר כזה. זה נרצם, זה עד שנשבר לו הראש. זה שיפוט שאין לו ראש. כן? ונרצף זה שיפוט שיתקם. אז מי לדעתכם יותר קל לעשות? זה, שנרצ... זה שיתקם או זה שנשבר לו הראש? מי יותר קל לתקן?
אתה
אומר שעדיף אותה להתעקם, למה? לא, מה יותר מותר? מה עדיף לנו להתיר אותו ביום טוב? למה? פחות מלאכה, אבל...
לא, של כן.
מה זה?
אמרי נחתך הראש.
למה?
כי תקן זה, אתה מתקן בצורה יותר קלה.
אז אתם בודקים איזה מלאכה יותר גרועה אתה עושה.
לפי דעת רש"י.
נכון, לפי דעת רש"י, אז הוא אומר מה אני צריך יותר. עקום, אני יכול לצלוט עליו, רק זה לא נוח לי. אז אני רוצה שיהיה לי יותר טוב. זה לא יתירו לך. זאת אומרת, מכשירי אוכל נפש לפי רש"י זה לפי רמת הצורך או הדרישה, הנחיצות, כן? עכשיו, אם נרצם, זה נגיד נשבר לו הראש, וזה יתעקם. כן? אז הוא אומר רש"י שזה תלוי לפי רמת הצורך. ולכן, שזה עקום, זה לא כזה קריטי, אתה יכול לצלוט גם על עקום. אתה רוצה לסדר אותו, ליישר אותו, יהיה בזה גם תיקון מענה. אבל הוא לא נדרש, הוא לא דבר שהוא הכרחי לצורך אוכל נפש, אפשר היה לצלוט גם בלא זאת. לעומת זאת, במקרה שהוא נרצם, אז נשבר לו הראש, אי אפשר להכניס את הבשר, זה סתם מות, אין לי מה לעשות איתו. אז פה במצב כזה אין לי אפשרות לצלוט בלי זה, אני לא יכול לשים את היד שלי שם. אז לכן זה מותר, זה ככה סובר רש"י, זאת אומרת שהשאלה כמה אני נדרש לזה. כן, למרות שיכול להיות שאני עושה מלאכה הרבה יותר קריטית, הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר של תיקון מנה, בכל זאת התירו. לעומת זאת בעל הבאור מפרש בדיוק הפוך, כן? הוא מסביר, הוא גם קודם כל הוא מפרש הפוך את זה. זאת אומרת מה שאצלו נרצם, אצלו נרצף ולהפך, אצל בעל המאור, ואז הסברה היא יותר מה שאתם אמרו. שבעצם מה שמעניין אותי זה לא רמת הצורך, אלא רמת התיקון. זאת אומרת, איזה רמה של תיקון אני עושה. ככל שרמת התיקון יותר גדולה, אז זה אסור יותר. ולכן, אחד שכבר היה אפשר על ידיעתך לחתוך איתו כאן בסכין. סכין שאפשר היה לחתוך אותה על ידיעתך, אז זה מותר להשחיל. סכין שכבר לא חותכת בכלל, זה סתם איזה חתיכת מתכת שאין לי מה לעשות איתה. עכשיו, על ידי זה שאני מתקן אותה, משחיז אותה, זה הופך להיות סכין, זה אסור, כי אתה ממש יצר את הכלי ביום טוב. אבל דבר שרק מקצת טוב ליותר טוב, זה מותר, כי זה לא תיקון כזה גדול, זה רק שיפוץ, מה שנקרא. כן, אז זה בעצם יוצא ההבדל בין מה שדיבר המאור, שוב אני מסביר את הקטע הזה, למה באבן זה אסור. האם בעצם מה שמעניין אותנו יותר זה כמה אני צריך את הכלי הזה ביום טוב, או מה שמעניין אותי יותר זה כמה אני מתקן פה ביום טוב, ועל פי זה החליטו להחמיר או לא. כאשר לפי רש"י בעצם זה מה שמעניין אותנו, ומה באמת אסור במקרה של אבן, לפי רש"י יהיה אסור רק ממש ליצור כלי. אבל כל תיקון של כלי, אפילו שאתה מתקן אותו ממשהו שפחות חותך ליותר חותך או מכלום לחותך, כיוון שהוא כבר היה כלי, אתה רק מתקן אותו. אז זה לא נחשב יצירת כלי. יצירת כלי שאסורה לפי רש"י, בדעת רבי יהודה, זה רק שאתה ממש יוצר את הכלי מחדש. אתה ממש, לא יודע, מתיך סכין מההתחלה ועד הסוף. ככה יוצא לפי רש"י, בעוד שלפי בעל המאור וגם הרמב"ן, מה שיהיה זה גם אם הכלי לא תפקד ועכשיו אני משפץ אותו או עושה אותו בצורה יותר מקצועית, גם זה אסור בשיטת רבי יהודה. כן.
אז בעצם
מה
שאפשר
להגיד
שהוא כאילו מתעלם מזה בעצם? כי כל פעם מדבר על שינוי, כלומר רמת תיקון, לא?
לא, אז מה שהוא יגיד, הוא יכול להיות שהוא יסבור או זה או זה, רק מה שהוא יגיד זה שאם בזה זה אסור, זה רק במצב שבו כאילו לא היה לי כלי מקודם. זאת אומרת, יותר סביר שהוא יסבור כמו הראש ולא כמו הרן, והוא בעצם יגיד שכל תיקון, פה מדובר שהסכין כבר קיימת, כל מקרה שאתה רק מתקן אותה, זה לא נחשב איסור. כל האיסור זה כשאתה עושה את הכלי מחדש. אם אתה רק מתקן, אז זה לא נחשב איסור שאנחנו מגדירים גם בשיטת רבי יהודה.
זה לא עושה כלי מחדש השיקול שנחתך לו הראש?
לא, בסדר, אנחנו לא מדברים, פה מדובר על סכין, פה מדובר על שיפוט דין. אז בסכין לא תהיה בעיה, בסכין, בזה, אז בסדר, אם הוא, מה? אם נחתך לו הראש? לא, כי אני רק מחדד אותו, אני לא כאילו בונה את כל הכלים החדש. זה קשור גם לבניית כלים בשבת, שגם שמה רק תיקור, כאילו בנייה, בבריאה חדשה, כאילו שממש בראתי את החבית או בראתי את הזה, אז זה נחשב בנייה. אבל כל תיקון או סידור של הדבר הוא לא נחשב בנייה בכלל.
לפי בעל המאור, רמת תיקון, אז אמרנו, אם אתה רק מתקן את זה מיקום, אז זה מותר לפי בעל המאור.
נכון.
אוקיי, וגם שוב, לפי העניין של שתיים כמו שהסכין, אז אם זה דבר שאני חייב אותו, שהוא נצרך, שבלעדיו אני לא יכול, אז גם צריך שינוי, אז זה לא צריך שינוי.
אז לכאורה לא צריך שינוי. שאלה אם הנצרכות שלו, אם מתפרשים אותה כמו פה, או שמפרשים אותה יותר כמשהו שהוא שכיח. כאילו יותר. זה מה שאמרתי, יש פה שני דברים. לכאורה מהלשון שלו זה בגלל שאתה יכול לשאול את זה מאחרים, זו הסיבה. ולא בגלל שזה לא קריטי לי כל כך סכין, כאילו אני יכול מקסימום, לא יודע, לחתוך את זה בצורה אחרת עם השיניים או משהו אחר. אבל לכאורה מלשון הרמב"ן, מה שמשנה ברמה האמצעית זה שזה יותר שכיח ואפשר פשוט לשאול מאחרים, אז זה לא...
דווקא יותר הגיוני להגיד שמה שאתה לא צריך אותו בגלל דווקא בו אני לא צריך שינוי. כאילו דווקא בדבר שאני אתעמל בו יותר זמן, יותר פעמים, אז בו אני אצטרך שינוי. מאשר הדבר שהוא לא נצטרך שדווקא בו. כאילו למה הדבר נצטרך אני לא צריך שינוי, דבר שהוא לא נצטרך אני כן צריך שינוי.
לא, כי אם הוא לא נצטרך לו ככה, אז עכשיו אתה רוצה אקסטרה. זה פחות קריטי לך ליום טוב. כאילו זה הסברה גם של רש"י. מה זה פחות קריטי? זה פחות מכשיר אוכל נפש. כאילו כל העניין פה הוא בעצם זה שאם זה נדרש, אז כאילו אני רואה את זה כאוכל נפש עצמו. אם לא, אז אני אומר, בעצם אתה צריך את זה בשביל עצמך. סתם אתה רוצה לתקן. ואגב זה יש לך איזשהו צורך של אוכל נפש. אז היתר של אוכל נפש לא ניתן על המלאכה עצמה. אי אפשר להפוך את המלאכה להיות מלאכת אוכל נפש. כביכול, לפי שיטת רבי יהודה, האמירה לכם, הוא לבדו יעשה לכם, אז הוא אומר לכל צורככם, זאת אומרת שגם מלאכות שהן לא ממש מובהקות כמלאכת אוכל נפש, הופכות להיות מלאכת אוכל נפש. אז השאלה היא מה גורם לזה? האם זה שבעצם זה מאוד נדרש לי ליום טוב, או שאני בעצם אומר, תראה, בסופו של דבר זה לא משהו שהוא עצמאי שעומד בפני עצמו, ואני זקוק אחר כך לאוכל נפש, אלא זה המשך ישיר. טוב, מה נפסק מכל הסיפור הזה להלכה? אז כמו שאמרתי לכם, בשולחן ערוך יש לנו שני סימנים, בתף קוף ח' ותף קוף ט', יש שם פשוט רצף של מקרים, מה שמותר, מה שאסור. אם ננסה למצות מתוך זה את מה שיוצא להלכה, אז השולחן ערוך אומר, בסימן תף צדיה, הוא פוסק רבי יהודה, שמכשירי אוכל נפש מותרים, אם אי אפשר לעשות אותם ערב יום טוב, זה הלשון שלו. עכשיו, מה זה אומר חוץ מזה? אז פה צריך להסתכל במקרים הנוספים שדיברנו עליהם עכשיו, אז הוא אומר ככה, לגבי גריפת התנור הזאת שהרמב"ן דיבר עליה שהיא מותרת, אז השולחן ערוך באמת פוסק אותה שמותרת, שמותר לעשות את זה ולא צריך לעשות שום שינוי, כן? הוא כותב איפה זה היה, תנור שנפל לתוך טיח או כל מיני דברים כאלה, אז מותר לגרוף את זה, כי אי אפשר להפות בלי גריפה, כן? מותר למרות שהוא מחבא תוך כדי, שכיבוי אמרנו זה מלאכה שהיא לא מלאכת אוכל נפש. עוד נדבר, כאילו דיברו על זה בעזרת השם בשיעור הבא, על כל מיני מלאכות ספציפיות, כן? עד עכשיו דיברנו באמת על הכללים, אמרנו על המלאכות הספציפיות ידברו בשיעור הבא, אז ביניהן תהיה גם כיבוי. דוגמה לחבות, שאלו אותי בחג, אם מישהו עושה על האש, במכשיר חשמלי, אם הוא יכול להוריד ולהעלות את האש, או סתם ככה, יש כל מיני חגזים ודברים כאלה, האם מותר לשחק בעוצמה? אז להוסיף, ודאי מותר, כי דיברנו על עברה שבוע שעבר, שעברה, כל עוד שזה מאש קיימת, אז אין בעיה שתעצים את האש. האם גם כיבוי זה אותו דבר? הרי כיבוי זה סילוק, זה לא דבר שעובר לבישול. אז שם יש מחלוקת ראשונים. שיטת הרוב הראשונים באמת להקל גם בכיבוי אם זה לצורך אוכל נפש. זאת אומרת, אם אתה מוריד את האש לא בשביל לחסוך בגז, אלא מוריד את האש בשביל שזה לא יישרף, או שתוך כדי זה אתה צריך אש קטנה, כי רק אש קטנה מבשלת את זה יותר, אז גם השולחן ערוך וגם הראשונים פוסקים שזה מותר. אז לכן גם לכאורה במקרה הזה, הדוגמה המובהקת שמופיעה בגמרא זה בשר על גבי גחלים, שאדם עושה מנגל, ותוך כדי זה, זה מבעיר, זה מתקבל, ואף אחד תכן על זה איסור, שוב, כי זה חלק מאוכל נפש. אז גם כאן, אלא שפה הכיבוי הוא כיבוי שקודם לבישול. לכן אני צריך פה את היתר של מכשירי אוכל נפש, שאני בעצם אומר, אני מזיז את הגחלים, ואף כפי שאני מחבר אותם תוך כדי, כיוון שאני זקוק לתנור בצורה מאוד משמעותית, שבלעדיו אי אפשר לבשל, אז לכן התירו את זה. לגבי כל הסיפור של השיפודים וכדומה, אז השולחן ערוך, ככה, לגבי עסקים, הוא פוסק את זה, את שיטת הר"ן, זאת אומרת, השיטה יותר מחמירה, שבאבן זה אסור בכלל, ובעץ, אז זה מותר, אבל אין מורים, כן? ככה יוצא לפי שיטת השולחן ערוך. לגבי השיפודים, אז השולחן ערוך, זה נפסק בסימן, בתף קופתא וזה הוא פוסק בתף קופתא א', השולחן ערוך. מה הוא פוסק לגבי שיפוד? האם הוא פוסק כדעת רש"י או לדעת זה? אז הוא אומר ששיפוד שיתקם אז אסור לתקן אותו, ודווקא שיפוד שנחתך, זאת אומרת, כמו שיטת רש"י, שמה שחשוב לנו זה הצורך, ככה יוצא לפי שיטת השולחן ערוך, ולא מה שכמה מלאכה אתה עושה, כמה מלאכת תיקון, אלא באמת מה יותר חשוב לנו. הרמ"א לעומת זאת סובר, טוב, פה יש סייג של המשנה ברורה. טוב, בסדר, אז הרמ"א סובר שתיקון שיפוד הוא דווקא לא נחשב דבר שהוא נחשב תיקון מנה, כיוון שאפשר היה לצלות גם בלי זה, גם בלי לתקן את זה, ולכן זה מותר, זאת אומרת, מדובר רק בדבר שהוא יתקן, אז יוצא שגם הרמ"א בעצם מסכים לרש"י, מסכים לשולחן ערוך. הרמ"א, נראה את זה שנייה בפנים, הרמ"א פוסק ככה, שיפוד שנרצף אף פי שהוא יכול לפושטו, אז מדובר בהתקם, אז השולחן ערוך אומר שאין מתקנים אותו. זאת אומרת, שיפוד שיתקם הוא סובר שאסור, כמו לפי רש"י, נכון? שלפי רש"י בהתקם זה אסור כי אין בזה צורך. הרמ"א פוסק הפוך, הוא אומר דווקא שיכול לצלות בו בלי תיקון, אבל אם הוא לא יכול לצלות בו ונשבר, מותר לתקן ואין מורים כן לרבים. אז בעצם מה אומר הרמ"א? הרמ"א אומר שבהתקם הוא מסביר את רש"י יותר טוב, זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אם הוא באמת נשבר ואין אפשרות לתקן, אז אף פי שזה מלאכת ממש מכה בפטיש, כי השיפוט הזה לא היה ראוי לכלום בלא זאת, בכל זאת, אנחנו אומרים שזה מותר. אז פעם, משנה ברורה קצת סייג את זה, הוא אומר ש... כן, הוא אומר שהלכה ואין מורים, כן, נכון? והוא גם, המשנה ברורה אומר שבעצם... גם הרמ"א מודה שאף על פי שהשיפוד הזה, נגיד, יתקן באופן שהוא לא יודע, נגיד, יתקן ב-360 מעלות, שכבר אי אפשר למצוא עליו כלום, בכל זאת גם הרמ"א יקל, יחמיר אם אפשר לשאול מאחרים. פה הוא פתאום מכניס את הסברה של הרמב"א, שבמקרה והשיפוד הזה זה לא משהו נדיר, ויש לכל אחד, אז עדיף שתיקח מאחרים ולא תעשה את זה בעצמך. בסדר, אז בעצם יש לנו, כמו שאמרנו, השולחן ערוך פוסק כמו רש"י, אבל מחמיר אם באמת יש אפשרות אחרת. הרמ"א אומר שאם אין אפשרות לגמרי, אז הוא מתיר, רק אין מורים, כן, הוא מחמיר קצת. וכמו שאמרנו, המשנה ברורה סובר שאם אפשר לשאול מאחרים, אז לא. עכשיו, מה בפועל יוצא מזה, חוץ מהדוגמאות הללו? אז אין מורים כן. מה זה אומר שאין מורים כן? באופן עקרוני זה כאילו אם אדם יודע את ההלכה הזו יכול לעשות, אבל ככה לא דורשים ברבים. למה? כי זה כאילו יגרום לכך שאנשים יזלזלו יותר ביום טוב, יבואו לתקן גם כשזה נשבר בערב יום טוב. יש פה כל מיני גזרות. פה אנחנו מגיעים באמת למייסה. אז מה יוצא למייסה מהדבר הזה? אז כאן בפוסקים מה שהם אומרים שבעצם יוצא שאין שום, כמעט אין מציאות של היתר של מכשיר אוכל נפש. למה? כי יש פה יותר מדי סיבות להחמיר בזה. א' כל אם אפשר היה לעשות את זה מערב יום טוב, אז זה אסור. וברוב המקרים אפשר היה לעשות את זה כבר מערב יום טוב, לתקן, אלא אם כן, כן, המשנה ברורה בהקדמה שלו אומר, שבהקדמה לסימן תקופתת, אז הוא כותב שבכל מקרה, אם לא היה לו שעות לתקן מבעוד יום, או שהוא לא ידע, אז יש אומרים שזה אפשר להקל בזה. אבל במצב שהוא יודע מערב יום טוב, יש לו שעות, אז ודאי שזה אסור. זה דבר ראשון. דבר שני, ראינו שלפי רש"י ובעל המאור, לפי בעל המאור אמר ככה, אם זה תיקון גמור, אז זה כבר אסור. זאת אומרת, לפי רש"י אומנם זה... מה?
זה פסק גמור.
נכון, אבל יש, הוא כאילו מופיע בתור עמדה שהיא סורה, גם הר"ן שאותו כן פסקנו יוצא שבעצם הוא סובר שבאבן זה אסור משום שזה תיקון כלי לימים רבים, אז זה גם כן סיבה להחמיר. מעבר לזה יש לנו, פה פוסקים גם את רש"י, שאם התיקון הוא לא נדרש כל כך, זאת אומרת יוצא שבעצם פוסקים את שתי ההבנות, גם אם התיקון לא נדרש כל כך, וגם אם התיקון הוא לא משמעותי מאוד, זאת אומרת, צריך שזה גם יהיה תיקון שהוא מאוד מאוד הכרחי, שאי אפשר לעשות בלעדיו כלום, וגם שזה לא יהיה רמת מכה ופטיש באופן כל כך משמעותי, כן? רוב המקרים שמכשירים אותם נפש זה איסור מכה ופטיש, או קונה, או סותר, או דברים כאלה, כיבוי, הלכות שהיא יותר קשורות לעניין הזה של התיקון. אז מצד אחד צריך שזה יהיה מאוד מאוד נדרש, כשיטה הפרשי, מצד שני, אסור שזה יהיה תיקון מנה גמור, כשיטת בעל המאור, ועוד ראיתי סייגים באחרונים, הרב מלמד מביא את זה בספר שלו, שדווקא מכשירים ולא מכשירי מכשירים, זאת אומרת משהו שהוא ממש נוגע ישירות באוכל ולא לתקן את הבלנדר שבו אתה אחר כך מסובב את העיסה ורק אז הופע אותה.
לא משחיתה, יש לנו... סגיל השחיתה
לשני. סגיל השחיתה, הבשר עצמו הוא האוכל.
גם העיסה.
מה זה?
לא,
אז בסדר, אז נמצא דוגמה אחרת. לא, אם אתה תקן את ה... יש את המלוש ויש את המיקסר עצמו, זאת אומרת, אתה יכול להפוך את זה. קיצור, אז זה גם שאלה בעצם. אז יוצא שאם אין לנו משהו מאוד מאוד ישיר, אז כמעט ובפועל, הסוגיה הזאת יותר רעיונית, יותר מחשבתית, כדי להבין בעצם את שיטת ועמדתו של רבי יהודה בעניין הזה, אבל למעשה, אנחנו בעצם... יוצא שכל היתרים האלה מתפוגגים לנו והם כמעט לא קיימים. כן, גם כל המציאויות שמופיעות פה זה על דברים, כן, היום אם אנחנו הולכים לרמב"ן, אז יש תמיד כל דבר יש לנו חד פעמי, יש לנו אפשרות לשאול, הדברים הרבה יותר נפוצים. אז בעצם זה הפך להיות, אפשר לעשות אותו מהר ביום טוב, ולחילופין משהו שלא נדרש באופן קריטי, ולכן זה פחות, היתר הזה פחות מעשי. כן.
אמרת
שיוצא
בתם
שזה פוסקים
גם
כרשם, גם כבעל המאור? כן, כי פוסקים כאילו קרן, בעצם. ואם אתה עושר אבן, אז זה בעצם אומר שגם תיקון שהוא, תיקון שהוא לא גמור, זאת אומרת, תיקון, כן, תיקון גמור, אז בכל זאת הוא אסור, למרות שהוא נדרש, למרות שנגיד הסכין הזאת לא יכלה לחתוך בכלל, בכל זאת אני עושר את זה כי זה מתקן את הסכין באופן גמור.
למרות שבעצם אמרת שאנחנו רואים עניין שהוא פוסק כרש.
כן, בעניין של השיפוט, בעניין של הסכין, רואים ממנו אחרת. זאת אומרת, יש אפשרות להגיד שהוא פוסק את שניהם לחומרה. טוב. טוב, אז זו סוגיה שבאמת לא יצא לנו ממנה הרבה קולות, אבל לענייננו יש את הנושא השני, שהוא העניין של הרחיצה, שזה נושא שהוא גם כן משמעותי, ונדבר עליו כרגע. זה לגבי, האם מותר לחמם מים בשביל להתרחץ? לא בשביל לאכול או לשתות, אלא בשביל להתרחץ. זאת אומרת, צורך, שהוא לא צורך אוכל ממש, אלא דברים אחרים, והאם גם צריך שזה יהיה ראוי לכל נפש. דיברנו על זה שיעור שעבר בסוגיית מיתוך, האם דווקא דבר שווה לכל נפש או לא. וכאן נחלקו בגמרא בביצה, בדף כ"א עמוד ב', בית הלל ובית שמאי, לגבי חימום מים. לגבי חימום מים, האם מותר לבשל מים בשביל רחיצת הגוף? לא רק בשביל אכילה ושתייה, אלא בשביל רחיצת הגוף. אז כתוב שבית שמאי מחמירים, בית הלל מתירים. עכשיו בגמרא יש, בראשונים יש שתי דעות איך לפרש את בית שמאי ובית הלל, וזה יהיה בעצם מתקמין על ענייננו. אסביר את זה. אמרנו בית שמאי ובית הלל אוסרים, אז יש לנו בעצם בית שמאי אוסרים לחמם, אנחנו מדברים על חימום מים לרחיצה. אז זה נפקא מינה גם בימינו, כן, האם מותר אפילו דוד חשמל, כן, דוד חשמל בשביל לחמם את המים בשבת. למרות שאתה עובר על בישול והעברה, כן. אז בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. למה?
יש גם תנועה של הבועל.
לא תחשמל ולא יכול להיות כבר מחסיר או משהו יותר עקיף מלעצמם על
הבא. אני לא מתקן את הדוד. אני מבשל על ידי הדוד. מה שדיברנו על מכשירי אוכל נפש זה לתקן את המכשירים בשביל אוכל נפש. פה אנחנו מדברים על לבשל בשביל צרכים אחרים.
איזה
אתה
מדליק
את הנורה, אבל כמו בעיה,
לא? אתה
מדליק
כאילו
נורות. בסדר, זה... תנוח, עשה מלא, מיקרוגיה. טוב, אני לא הייתי בעיקרות.
לא, מה שיש בעיה בעברה זה שנכון, עקרונית אתה צודק, אבל צריך לעשות את זה מאש קיימת, ובמיקרוגל אתה עושה את זה מאש לא קיימת. זה בעיה אחרת של מוליד. בסדר? אבל בוא נראה, אז ככה, אז הראשונים מסבירים ככה, הר"ן אומר, שבמה הם נחלקו בדין מיתוך, זה בעצם השאלה שלו. הוא מסביר שמדובר פה על בישול, לא מדובר פה על זה, והוא אומר שכדרך שזה מותר, כן, הדיון הוא דיון בדין מיתוך, כמו שזה מותר לצורך אוכל נפש, מותר לשאר, לא לצורך אוכל נפש, כן? זאת אומרת, רחיצה מבחינתו זה לא לצורך אוכל נפש, וזה בעצם השאלה. בית הלל סוברים שיש דין מיתוך ביום טוב, וכמובן, אתם זוכרים שלרוב הראשונים זה על כל המלאכות, או רוב המלאכות, גם על בישול, גם על עברה כמובן. ובית שמאי אוסרים, כי אומרים אין דין מיתוך. אבל מה יוצא? שהנאות הגוף הם נחשבים שלא לצורך. זה בעצם מה שיוצא לפי שיטת הר"ן. בסדר? לעומת זאת, הרמב"ם מבין אחרת את המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. הוא מסביר שזה לא מדין מיתוך, אלא השאלה מה מוגדר עוד צורך אוכל נפש. זאת אומרת, נחלקו בית שמאי ובית הלל, האם רחיצת הגוף, שיחה וכדומה, האם זה דבר שהוא חלק מאוכל נפש? לפי שיטת הרמב״ם, בית הלל מתירים, כי רחיצה זה כמו אכילה ושתייה. אכילה ושתייה זה לתוך הפה, ורחיצה זה מחוץ לגוף, כמו שהגמרא ביום מדברת על זה ששיחה היא כשתייה, כן, יש איזה דיונים מעניינים בהקשר הזה. גם כאן, הרחיצה היא נחשבת כמו אכילה ושתייה. כי אף על פי שהיא הנאה חיצונית, היא כמו הנאה פנימית. ככה מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, וככה הוא גם פוסק ביד החזקה, שרחיצה ושיחה הרי הן בכלל אכילה ושתייה, ועושים אותם ביום טוב. כן? זאת אומרת, הוא כמובן לא יכול לסבור שזה דין מיתוך, אתם זוכרים שהסברנו שברמב״ם מיתוך זה רק בעברה והוצאה, וכל מדבר על בישול, אז לכן זה לא קשור לסוגיית מיתוך. אלא באמת תלוי האם הדיון או האם הנאות הגוף שווה אוכל נפש. זה בעצם השאלה לפי שיטת הרמב״ם. וזה בעצם המחלוקת ביניהם. עכשיו, כמובן, איזה הנאות הגוף? אז פה צריך, הוא מדבר על רחיצה, השאלה אם יהיה עוד דברים. כן, דיברנו, אמרנו שאולי נדבר על הפעלת מזגן, האם זה גם כן עכשיו הנאת הגוף, כאילו משהו קצת
אחר. זה עושה בדיוק את הדבר, כי אם בית שמאי סוברים שהנאת הגוף זה לא צריך אוכל נפש, אז הם גם עושים את דין מיתוך. כי אם הם סוברים את דין מיתוך, אז גם אם רחיצה זה לא הנאת הגוף, זה לא אוכל נפש, אז זה מוצר. כלומר, אם בית שמאי סוברים שרחיצה זה לא הנעת הגוף, הם עדיין...
לא, אבל אז יוצא שבית הלל מתירים את זה לא מדין מיתוך, אלא הם פשוט סוברים שהנעות הגוף הם נחשבים אוכל נפש. זה הבנה אחרת. זאת אומרת, שאני מרחיב את אוכל נפש יותר, אני לא אומר שזה מדין מיתוך. נפקא מינה היא כמובן ברמב"ם שלא יכול להשתמש במיתוך, אלא באמת מרחיב את זה יותר.
לא, אני אומר, אם אתה סובר דין מיתוך, אז גם אם רחיצה זה לא הנעת הגוף, זה לא הנעת הגוף, זה לא אוכל נפש, לא, אם אתה סובר דין מיתוך, אז גם אם זה לא אוכל נפש, זה מותר. דין מיתוך בא ואומר שגם דברים שהם לא אוכל נפש מותרים, לא?
כאילו שגם מתוך דעת הרמב״ם יש אפשרות שבשתם מהתירו.
אני מסכים, אני אגיד שני דברים. א', כל הרמב״ם לא סובר דין מיתוך, אז בשיטת הרמב״ם הוא לא יכול להגיד את זה, אני מסכים מה שאתה אומר. דבר שני, גם כשאני אומר את דין מיתוך, יכול להיות שאני אהיה מוגבל בדבר שווה לכל נפש, כמו שהגמרא בכתובות אומרת. ויכול להיות שפה אני לא אדון בזה, זאת אומרת, אני יכול להגיד, ברגע שזה הנאות לגוף, זה אוכל נפש. פה מיתוך. יותר זה, יותר שלא לצורך איזה, הרי לאיזה רמה זה הותר, ראינו שהראשונים אמרו, צריך צורך מסוים, צריך צורך קצת, צריך שיהיה צורך ששווה לכל נפש, ראינו שהרמה מסייג גם את העברה, הוא לא מתיר את זה בכל מצב. אז יכול להיות שאם אני דן את מי צורך, יש לזה יותר הגבלות מאשר אם אני אומר שבעצם אוכל נפש, יותר רחב.
גם כדי שם גם כדי להבין מיתוך קיים, אלא
שמוכלים ביניהם. לא, הוא אומר, פשוט זה לא דיון, זה דין מיתוך. יכול להיות שהם חולקים, אבל זה לא ההסבר פה, כי גם לבית הלל זה לא מועיל לפתור את הבעיה, כי גם מדין מיתוך, אין דין מיתוך שהותר לצורך. אם זה באמת לא נחשב שלא לצורך, אז בישול לא ניתן שלא לצורך, בישול הותר רק לצורך. נכון? לפי שיטת הרמב״ם. אז מלט, אתה חייב להגיד שזה גם צורך, שהאכילה ושתייה, זה, רחיצת הגוף, היא גם כן צורך אוכל נפש. טוב. אבל... גם אז יש לנו עוד בעיה בדעת בית הלל שמתירים רק, כן, בתוך זה שמתירים, מתירים רק לרגליו ולא כל הגוף. למה? זאת אומרת, למה כל הגוף זה לא? זאת אומרת, אחרי שאמרנו שמותר ללחוץ גם את הגוף ולחמם לצורך קצת הגוף, למה בכל זאת אבל לא לכל הגוף? זאת אומרת, זה בעצם השאלה שיכולה להיות כאן. ושוב, גם פה מתפצלות השיטות בין תוספות לרמב"ם, לשיטתם האמת. תוספות שאומרים שיש דין מתוך, כמו הר"ן, כמו הר"ן כאן, אז הם אומרים, כל מה שהותר, זה הותר מתוך שהותר לצורך, הותר לא לצורך, זה דווקא בדבר השווה לכל נפש. פה נפקא מינה במה שאתה שאלת, אורים, זה מה שאני אומר עכשיו, דווקא דבר השווה לכל נפש. עכשיו, ההנחה של התנאים והראשונים, שלרחוץ את כל הגוף, זה לא הנאה ששווה לכל נפש. בסדר? רק...
אנחנו
יכולים לחלוק על זה ולהגיד היום זה לא רלוונטי, נכון? אבל בכל אופן, הראשונים ככה תפסו. ממילא, אם זה הסברה, אז זהו, אז אנחנו תקועים. גם בית הלל שמתירים, מתירים רק לחמם בשביל פניו ידיו ורגליו. כשאתה מחמם יותר מזה, זה אסור. זה בעצם האמירה של שיטת התוספות. לעומת זאת, ברמב״ם, הוא מסביר שזה לא הסיבה. לא בגלל שזה לא שווה לכל נפש, אלא בגלל שיש גזרה. Okay? יש לנו גזרה בשבת, אני אומר את זה בשני משפטים כי... עכשיו, השיעור בתוכנית שבת לגבי רחיצה בחמים בשבת. באופן עקרוני, יש גזרה שנקראת גזרת מרחץ. אז נוסיף את זה פה, גזרת מרחץ. שבמקור שלה היא גזרה בכלל בשבת, כלומר מדפמם שם, מדברת על זה שאסור להתקלח במים חמים, שמה תיכנס למרחץ, ומה הבעיה להיכנס למרחץ? כי... אפילו במים שהתחממו מערב יום, מערב שבת. הגמרא אומרת למה? כי הבלנים היו מרמים. הם היו אומרים, חיממנו את זה כבר בערב שבת, ובעצם הם היו מחממים בשבת, אז בגלל זה באו חכמים וגזרו אפילו להתקלח במים חמים בשבת. עכשיו, למה? שלא תחמם בערב שבת, שלא יבואו ויחממו בערב שבת ויגידו זה. עכשיו אומר הרמב"ם, גם ביום טוב אסור לחמם מים בשביל כל הגוף, עטו אותה גזרה, שמה יבואו להקל ויחממו מים בשבת עצמה.
למה זה יבואו את הרגליים?
מה זה? אז ברגליים אז אין בזה את הגזרה, הגזרה נעברה על רחיצת כל הגוף. גם שם בשבת התירו, במים שחממו בערב שבת, התירו לחוץ פניו ידיו ורגליים.
מה אם לא גוזרים גזרה על
הגזרה? אז פה המקום הזה, אז אומרים שהכל חד הגזרה, זה לא היה עומד בלי זה. בסדר, אנחנו צריכים, יש מה לענות בדבר הזה, צריך להתמודד עם זה, אבל שם זה באמת ככה, זאת אומרת, גזרו את זה, את וזה, את וזה, ובעצם צריך להגיד שהכל זה אחד. בגלל דברים כמו שאתה אומר, אז היו כאלה שחילקו. זאת אומרת, סתם אני אומר לכם כרגע, בשבת עצמה, אם אפשר לבוא ולהקל בזה, אז היו כאלה שחילקו בין מרחץ לבין אמבטיה, שכל האיסור היה במרחצאות שלהם, שהיו טובלים את כל הגוף, היום שמתקלחים עם טוב, אז אולי הגזרה לא קיימת, כי אתה לא רוחץ את כל הגוף בבת אחת. אתה רוחץ חלק מהגוף וחלק לא נשטף. וגם שזה דווקא במים רותחים ולא במים פושרים. בסדר, יש הרבה מה לסייג את זה. בכל אופן, בשבת זה אסור. בשבת ודאי שאסור לבשל מים, ואם חיממו אותם מערב שבת, אז מותר רק פניו ידיו ורגליו. אסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים. כן? מה קורה ביום טוב? אז ביום טוב לחמם, אומר הרמב״ם, זה אסור משום גזרת מרחץ. בסדר? אבל זה לא בגלל שזה דבר שלא שווה לכל נפש. זה לא הטענה שלו. עכשיו לכן, גם לפי הרמב״ם, דרך אגב, אם תגידו היום זה כן שווה לכל נפש, זה לא עוזר, כי עדיין יש לנו גזרה לחמם. אסור לחמם כי זו גזרה.
אבל...
זה גזרה עד ושבת.
חמים ביום טוב.
יפה. עכשיו, מה קורה? אז כל זה אנחנו מדברים על לעבור על איסור... בישול, לבשל, לא לצורך אוכל נפש, אלא לצורך דבר אחר. אז ראינו שהרמב"ם מתיר את זה, הוא לא מגביל אותנו בדבר שווה לכל נפש. במקרה הזה יהיה לנו בעיה, כי יש לנו גזרת מרחץ, אבל אם מדובר על משהו אחר, לא יודע, נעות הגוף שהן אחרות, כן, ומוגמר, או דברים כאלה, שיחה, לא יודע, משהו אחר שיהיה בו איזשהו איסור ואין בו את הגזרה הזאת, אז הרמב"ם לכאורה לא יהיה איסור. אז זה מבחינת החימום, אז יוצא שממה נפשך אנחנו פוסקים שאסור לחמם מים בשבת, ביום טוב. זאת אומרת אם מישהו רוצה מים חמים ביום טוב, אז הוא צריך או שזה יחומם בהיתר על ידי דוד שמש, או על ידי דוד חשמל באופן ששמו שעון שבת או משהו כזה. האם מותר להתקלח עם המים האלה? כאן זה כבר לא קשור לעניין הזה, זה קשור לגזרה עצמה. יש גזרה בשבת, שאסור גם להתקלח עם המים האלה, שמה יגידו
שחיממו
אותם בערב שבת, אבל בעצם חיממו אותם בשבת עצמה. שמה יחממו בשבת ויגידו שחיממו את זה בערב שבת. האם גם ביום טוב הגזרה הזאת קיימת או לא? זאת אומרת של הרחיצה עצמה. נגיד שיש לנו כבר מים חמים, אז לחמם הגענו למסקנה שאסור או בגלל זה או בגלל זה.
מקביל על הערב השני של ראש
השנה לצורך. גם לכל חג בעצם, אם יש חג חם, אז השאלה אם היה מותר להתקלח.
כן,
בערב השנה השני. נכון, הבעיה היא תמיד בחגים בראש השנה, בחוץ לארץ, בכל יום טוב שני זה יכול להיות בעיה, כי זה הרבה זמן. האם יהיה מותר להתקלח במים חמים שהוקמו בהיתר, או בדדידות שמש, או על ידי שחוממו מערב יום טוב? אז כאן יש מחלוקת ראשונים. האם הגזרה הזאת שנאמרה כאן, הגזרה פה היא גזרה על הבישול, אבל הגזרה של הרחיצה, האם גם היא קיימת? אז כאן הראשונים נחלקו. שיטת הראש, הראש, כן. הראש שם בשבת אומר שזה אותו דין. כמו מים שחוממו בערב שבת שאסור להתקלח מהם, גם מים שחוממו בערב יום טוב אסור להתקלח מהם. והוא מסביר גם למה. כיוון שלשיטתו הראש הוא כמו התוספות, מה הסיבה שאסור להתקלח במים חמים? שמה יחממו את המים. אם החשש הוא שמה יחממו את המים, ואסור לחמם את המים כי זה דבר שווה לכל נפש, אז גם ביום טוב גזרו בדיוק באותו מידה. כן, אז הוא אומר גזרו גם ביום טוב. עוד על להתקלח, להתקלח במים החמים. אז הוא אומר, אם גם ביום טוב אסור לחמם כי זה לא שווה לכל נפש, אז אם אלה גזרו גם ביום טוב על מים שהתחממו מערב יום טוב. על מים שהתחממו... אתה עדיין ברגליים בסדר, אבל את כל הגוף אסור. כך יוצא לפי הראש. עריף אומר, שוב, לשיטה, זה הכל לשיטתם. אומרים לא, הגזרה הייתה רק בשבת. כן, למה? פה זה נכנס קצת אולי מה שאתה אומר, אורי, שכבר פה לא גזרו גם ביום טוב להתקלח עד שיבשלו בשבת, כן? אסרו להרתיח ביום טוב עד שירתיחו בשבת, אבל להתקלח ביום טוב לא גזרו, כי בעצם ביום טוב אין איסור עצמי לבשל את המים, כי זה לא, אין דרישה של דבר שווה
לקרות.
זה רק גזרת מרחב. אז לכן, להתקלח, אומר הריף, פה לא גזרו, הגזרה הייתה רק בשבת, מותר להתקלח. מה יוצא לנו? וכך פוסק, זה דרך אגב פסיקת השולחן ערוך, וזה דרך אגב פסיקת הרמה. אז מה יוצא לנו בעצם? יוצא שלפי השולחן ערוך, לחמם מים לאף אחד. לחמם מים אסור בכל מקרה. לרחוץ, לפי שיטת השולחן ערוך זה מותר, לפי שיטת הרמה זה אסור להתרחץ כל הגוף, אלא מותר פניו ידיו ורגליו, יש שנייה, יש כאלה שמרחיבים את זה ליותר, פה אני כבר אבוא לקראתכם מה שנקרא, יש כאלה שמרחיבים את זה שזה כל עוד שזה לא כל הגוף, ומספיק איבר אחד להשאיר זה דומה, כי בעצם כל העניין זה לעשות שינוי, זאת אומרת לעשות איזשהו שינוי ברחיצה ואז הגזרה לא קיימת. אז לכן, אמרתי שאם נגיד לא שוטפים את הראש, אז זה נחשב כאילו לא שטפת את כל הגוף.
במים לא רושים לגמרי.
ומותר גם במים פושרים. אמרתי, יש כאלה שמחלקים בין אמבליה למקלחת, ואז במקלחת זה ממלא לא כל הגוף בבת אחת, אז זה מותר. חוץ מזה, האחרונים מביאים בור הלכה, הרבה כיווי איגר מביאים שבאיסטניס הקלו בזה, אז זה ודאי שאח בארץ ישראל. ועוד נוסף לזה, רק שנייה לי, עוד נוסף לזה, השש"ק בעצמו, מביא בשם שלמה זלמן ארבה, שאם כל הסיבה שזה בגלל שזה דבר שלא שווה לכל נפש, אז בימינו, רחיצת כל הגוף זה דבר שווה לכל נפש. ממילא, אם זה שווה לכל נפש, כי כל יום כל אחד יש לו מקלחת בבית, כל אחד מתקלח כמעט כל יום, ואת כל הגוף, אז ממילא, הדין הזה אמנם נאמר בראשונים, אבל הוא תלוי מציאות, ולכן גם בעצם הראש יודע שאין בזה איסור. כיוון שכל הסיבה לאסור זה שמא יאמרו שבישלו בערב יום טוב ובישלו ביום טוב. ובסדר, מותר לבשל ביום טוב. אז לכן לא גזרו. הוא יודע כאילו פתאום הראש יודע לשיטת השולחן ערוך שזה
מותר. אבל אם זה גזרה, אם זה על את המזוק יפתל,
נכון.
אבל הוא לא המקול אמת.
נכון. אבל זה באמת יהיה נכון בשיטת הרמב״ם, אבל לפי שיטת התוספות והראש, אז הגזרה הזאת היא גזרה רק משום שזה לא שווה לכל נפש. אז זה חשש, זה לא גזרה. ואז בחשש אנחנו כן בודקים מה המציאות. אתה צודק, בגזרות בעלמה אנחנו לא מכירים, בחששות אנחנו כן מכירים.
זה מתאים למקום, אם הראש שווה כתוספות כאילו?
הראש כן, הוא סובר כמו תוספות שהסיבה היא באמת בגלל שזה דבר שווה לכל נפש. ביום טוב, ולא שווה לכל נפש, ולכן הם אלה גזרו.
אבל מה שהוא אמר שווה לכל נפש זה על החימום של המים.
חימום, נו. אבל למה גזרו? למה גוזרים להתקלח? שמה תשתמש במים האלה ותגיד שחיממו אותם בערב יום טוב, אבל בעצם מה עשית? חיממת אותם ביום טוב. עכשיו, אם אסור לי לחמם ביום טוב, אז מובן, למה אני גוזר את הדבר ש... גם במשהו שהתחמם מערב יום טוב.
כן, אבל זה לא עוד את הסיבה, זה הסיבה הזאת מול זרה, זה לא בדיוק אותו דבר.
כן, 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 ודאי, אבל אני אומר, הוא חייב לסבור את זה כדי להסביר למה גזרו ביום טוב.
אבל זה גזרה נוספת, אני אומר.
כן, כן, בסדר. זה הגזרה של שבת, גזרו גם ביום טוב, התכוונתי גם כמו בשבת. את השאלה אם זה נכון.
הוא לא דיבר על גזרה של שבת.
מי? כיתוסות מדבר כרגע לא על להתקלח, אלא לבשל את המים בשביל להתקלח, והראש מדבר על האם מותר להתקלח במים שכבר חיממו אותם, שלא עברנו על איסור בישול, אלא האם הגזרה ההיא קיימת. הגזרה היא באמת במנותק מהאיסור דאורייתא של הבישול. תביני, גזרה את הוא שיבואו ויבשלו ביום טוב ויגידו בישלנו בערב יום טוב. עכשיו, אם אין איסור לבשל ביום טוב, אז למה לגזור? תבין, אז חייבים להניח שיש איסור לבשל ביום טוב. שזה כמו שיטת התוספות, שבאמת זה אסור. בסדר? שאסור מצד עצמו, לא מצד גזרות, אלא מצד עצמו. כן, הרמב"ם מסביר שזה רק מצד גזרה, הוא מסביר שמצד עצמו יש אסור.
מה זה גזרה גם ביום טוב?
גם ביום טוב כמו בשבת. גזרו ביום טוב על המקלחת כמו בשבת, בסדר? הכוונה כמו
בשבת. זה
משהו
אחר, אבל זה לא קשור.
נכון, בסדר, התכוונתי גם לא כמו זה, אלא כמו שבת. זה היה בתוך כדי דיבור, אז יכול להיות שבגלל זה ידעה אותך. כן, רגע, שנייה, אלי.
והעיקרית
בדרך כלל
היא שהדוד מתמלא במים קרים שמתחממות.
יפה. אז כאן גם על זה שמעתי שיש פתרון. זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים על מים שחוממו מערב יום טוב, אז מה עכשיו תהיה בעיה? שברגע שנפתח את המים, יכנסו מים קרים והתבשלו. אז נו, אבל איסור בישול כולם מסכים, גם השולחן ערוך מסכים, אז איך פותרים את הבעיה הזאת? אז התשובה היא כזאת, בשבת אין מה לעשות. שבת אסור לבשל מים, בלי שום סיבה, זהו. כל מה שתגיד, אסור. ביום טוב, כיוון שאנחנו מגדירים את זה כצורך יום טוב להתקלח. אז ממילא, כותב, ראיתי הרב מלמד, הוא מסביר את זה, שככה פה תקבוע האחרונים, שכיוון שאי אפשר להתקלח בלי שזה יקרה, אז זה מוגדר צורך יום טוב. זאת אומרת, במקרה הזה אני לא מתכוון לחמם את המים האלה, אלא הם מתחממים מאליהם.
זה מים של דוד שמש, זה לא מים שמבוא אליהם.
לא, אם זה מדוד שמש בסדר, אבל אם זה מדוד חשמל, אם זה מדוד חשמל, שחיממת, שמת שעון שבת, חיממת משעה 2 עד 3, המים יהיו רותחים. עכשיו שאתה תפתח אותם, ייכנסו מים קרים ואתה מבשל אותם. אז זה היה פתרון אחר. בשולחן ערוך כתוב שריבוי בשיעורים מותר. זאת אומרת, אם אני מחמם מים ואני יכול, הרי לשתות מהם, לא יודע, מים חמים או משהו כזה, אז אני, כמעט שאני יכול לעשות את זה לצורך אכילה, זה לא מוגדר דווקא לשם הרחיצה. כאילו, המים שאני מתחממים אחר כך הם לא לשם הרחיצה, הם לשם סיבות אחרות, אז זה מותר. אבל הוא מסביר שזה צורך יום טוב, כיוון שאי אפשר אחרת להשתמש.
מי אומר את זה?
להלכה.
הרב מלמד.
להלכה בשולחן ערוך אפשר להתקלח אפילו במים חמים, לא בשביל.
נכון. נכון, נכון, נכון. כל מה שאמרנו בסוף הקטע הזה, בשביל גם למי שסובר כמו הרמה, אפשר להקל.
רגע, אז לחמם את המים ביום טוב מותר?
לא.
אסור
לחמם את המים אסור, להתקלח במים חמים יוצא שפי שאתה שולחן ערוכים בעיה בכלל, לפי שאתה דרמה, אז אמרנו, עקרונית הוא עושה, אבל הרבה אחרונים
זה כן. למה? מה יכול להיות שאם ניקח את הסבר הזה, דבר הסבל לכל
הנכד,
אז הכל יהיה מותר.
אז הכל יהיה מותר. אפילו לבשל. נכון, אבל זה לא ראיתי שהקלו, ראיתי שהקלו דווקא בגזרה של המקלחת, אבל לא הקלו בבישול. זה
שאלה.
כי זה כבר איסור דאורייתא.
יום טוב, או לעניין דן ותל בין חומם בשעון לחומם ערב יום.
אין הבדל, זה לא משנה. כל מה שחומם ביתר הוא כאילו חומם בערב יום טוב. אז גם אם הוא חומם ביום טוב עצמו, זה לא מעניין אותנו. אם זה נעשה על ידי שעון שבת, זה גם כן מותר.
זה לא נגיד דבר שווה לאכול נפש. מה? אנחנו אומרים שיכול שאנחנו גם היום הרבה יותר בחמר, שגם היום יכול להיות דבר שהיום הוא מקלח, זה דבר ששווה לאכול נפש, כאילו כולם עושים את זה, לכן זה מותר.
כן. אבל לא, לא על הבישול עצמו, הוא הקל, הוא הקל רק במקלח.
ועד מותר על כפעם ביום.
לא יודע, לא ראיתי שיש הגבלה, אבל יכול להיות. לא ראיתי שיש הגבלה בין הרבה. טוב, זהו, נראה לי שנעמוד פה. לגבי הסיפור של המזגן, אז טוב, זה לא נראה לי שנספיק את זה, עכשיו יכולה להיכנס לזה. בסדר, בעיקרון יש לזה מחלוקת בין הראשונים, האם כל הנאות הגוף נכללות פה או לא. כנראה שלרוב הראשונים זה יהיה או איסור דרבנן או איסור דאורייתא, ולכן אנחנו לא יכולים להקל בזה, זאת אומרת, טוב, בסדר, לא חבל, לא יתן לי.